פרשת השבוע אנחנו נקרא בשבת שיעקב אבינו עליו השלום ויקרבו עם ישראל למות ויקרא לבנו ליוסף ואמר לו אם נמצאתי חן בעיניך סימנה ידך תחת ירחי ועשית עמדי חסד באמת על נא תקברני במצרים. רש"י מסביר לנו שמה למה לא לקבור את המצרים שסופה להיות עפרה קינים יקינים בקרקע שמה במכת קינים ומרחשים תחת גופי, זה צער גדול הנפטר, ושאין מתי חוץ על הארץ חיים אלא בצער גלגול מחילות. מי שנקבר בחוץ לארץ כדי להגיע בתחיית המתים הוא צריך לעבור גלגול מחילות וזה צער גדול מאוד לנפטרים. זה סיבה אחת, אבל זה בסדר, לא על זה הולך להתמקד עכשיו, אלא אני הולך להתמקד על סוף דבריו של רש"י, ושלא יעשו לי מצרים עבודת אלילים. משהו פה מעניין מאוד, כלומר יעקב אבינו חושש שהגויים, כן, לא יהודים עכשיו פה אומר, שהמצרים שם לא יעשו אותו, לא יעשו אותו אליל, וברגע שהם יעשו אותו הם יגיעו אחר כך ויבואו וישתחוו לו. וכי גם גוי כשהוא מתרשם מאדם שדבוק בבוראו הוא רואה בו איש על טבעי ויכול לבוא לידי סגידה מוחלטת לאדם כזה. לי יצא פעם אחת להיות במרוקו והגעתי שם ליד מרקש, שם איזה קבר של כאילו רבי אברהם מלחנש, משהו כזה, והגעתי לשם לקבר הצדיק וראיתי שם ערבים באים ומשתחווים על הקבר וערבי אחד עושה השכבות שם. כלומר אתה רואה שההורים שלי מספרים לנו שלערבים היה להם אמונה בצדיקים שלנו, ואתה בדיוק איפה הצדקו ואיפה באמת הכוח נמצא. יעקב אבינו ידע שהחשש שלו שהמצרים יעשו אותו אלוה, וכי ראו את גדולתו שברגע שהוא הגיע למצרים, הרי פסק הרעב אחרי שנתיים, לא אחרי שבע שנים, ומה שהוא ברך את פרעה התקיים שנילוס יעלה לקראתו. לכן חשש יעקב שהם יעריצו אותו, ואם הוא יקבר במצרים הם יקימו סביבו פולחן אלילים ויחשיבו אותו מעין אלוהים. יעקב אבינו הכיר במיעוט ערכו ובמיעוט ערך האדם, גם אם אתה הצדיק הגדול גדול ביותר. ולכן על זה אני רוצה באמת לדבר היום, על עניין של הכרה במיעוט ערכו של הצדיק, שהוא צריך להכיר במיעוט ערכו, וגם אנחנו הזהירות שאנחנו צריכים להיזהר בכך שלפעמים אנחנו מייחסים תכונות אלוקיות לרבנים, לאדמו"רים, לצדיקים בדור הזה או בדורות אחרים, עד כדי כך שאנחנו מגיעים למצב של כפירה, שאנחנו נותנים כוח, עטרות לאותם צדיקים, שפשוט זה בגדר של כפירה. גם כשאנחנו רובעים כל מיני מומים שעושים כל מיני עבירות, אנחנו עוד נותנים הכשר ואומרים לא, זה הכל לשם שמיים, לא, זה הכל בסדר גמור, ומפעמים מגיעים לתוך הערצה עיוורת שמגיעים לדברים שפלים שנעשים ונותנים לגיטימציה לדבר המכוער ומאבדים בכלל את הצפון ומאבדים את כל הכיוונים. ולכן צריך לעשות סדר מי הם באמת הצדיקים האמיתיים. אם אני רואה איך שדבר מום ברב שלי, מה אני צריך לעשות? ללכת בעקבותיו, או שהתורה מצווה אותי לברוח ולהתרחק ממנו? כל הדברים הללו בדיוק קשורים לפרשת השבוע, אז אמרתי זה הזמן שבאמת נוכל להעלות אותם, ובטח בדור שאנחנו נמצאים, דור העקבתה, במשיכה, שאנחנו רואים שבאמת האור והחושך משמשים בערבוביה. מצד אחד אנחנו רואים תופעה שמרנינה את הלב, שרבים מעמי הארץ מתייהדים כי נפל פחד השם עליהם. אנחנו רואים איזה חזרה בתשובה מדהימים של מאות אלפים שאנשים מתעוררים ונכנסים ליהדות, ומצד שני אנחנו רואים חשיכה נוראית. אנחנו רואים קודם כל הידרדרות בציבור שלנו, של אנשים יראים שמתדרדרים מבחינה רוחנית, אבל מצד שני אנחנו שומעים גם כל מיני שמועות על כל מיני אישים שהיו בעבר שהיו נמצאים בשורה הקדמית של העשייה הרוחנית, ושומעים עליהם כל מיני שמועות רעות שגורמות להרבה מדלת העם מורך, ושאפילו שנופלים מבחינה רוחנית כי הם פשוט תלו את כל יהבם באותה אישיות או באותה אדם שהם מבחינתם האיש שתיווך בינם לבין בורא עולם. וברגע שהם שמעו על כך, על מעלליו ודברים כאלה, נחלשו מאוד מבחינה רוחנית, עד כדי כך שיש אנשים פרקו עול בגלל הרב הזה, בגלל הרב הזה, בגלל הרב הזה, ולצערנו הרב הרשימה ארוכה. והדבר צריך באמת בירור רעיוני, השקפתי, איך להתייחס לתופעה שלצערנו הפכה להיות יותר ויותר שכיחה בתוך המחנה שלנו, וצריכים לדעת איך מתמודדים עם בעיות וצרות מהסוג הזה. ובדרך אגב כתוב במדרש, כתוב שעשרה מיני רעבון, כתוב על פסוק ואי רעב בארץ, אז על הפסוק הזה כתוב שעשרה מיני רעבון באים לעולם. אחד היה בימי אדם הראשון, אחד בימי אלימלך, ובימי אברהם היה השלישי והעשירי. אתם יודעים מה תהיה הרעב הגדול? יהיה באחרית הימים, לפני ביאת המשיח, כמו שכתוב שם בנביא עמוס, הנה ימים באים נאום השם, וישלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע דבר השם ונאום מים עד צפון ומצפון והמזרח ישוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו. ואומר הגאון מפונוביץ', שומר שכתוב בפרקי דרבי אליעזר שהרעב האחרון שלנו יהיה קשה מכולם, ועל זה הוא תמה. לכאורה רעב זה הרעב הזה הוא ברכה ולא כללה, שאם אנשים רעבים ומבקשים את דבר השם זה ברכה. הרי לא מדובר פה רעב לאוכל, אלא רעב רוחני. אז זה ברכה, כי בזה הלא אנחנו מתברכים ומתפללים לפני הקדוש ברוך הוא, שיהיה תורה בעם ישראל, ואחרי מצוותיך תרדוף נפשי. אז למה הוא קורא לזה לרעב הזה שהוא יהיה קשה מכולם? אלא הוא תראה שהרעב הוא דבר שניכר לא רק בלחם שחסר, והצמא הוא דבר שניכר לא רק במים שחסר, אלא שניכר בכל המהות של האנשים, בדרך אכילתם ושתייתם. כשיש רעב או רעבון מסתפקים במועט, גם כשאוכלים אפילו קצת פירורים, זה נחשב להם למשהו. והוא אמר, הרב אומר שהוא ראה בימי רעבון שאדם אחד יגביע קליפת תפוחי אדמה ושמח בה. יופי, מצאתי את קליפת תפוחי אדמה, כמו שהסיפורים שהם מספרים שהם בשואה. כמו כן יש צימאון בעולם, אז אנשים שותים, שמחים בכל מיני מה, אפילו כמה טיפות, ולא מדקדקים, נקיים, לא נקיים, בטח לא קוקה קולה ולא זה, לא מחפשים את החברות האיכותיות ולא כל הדברים הללו. אז הוא אומר הרב, זה בדיוק העניין, שהרעב שיהיה, הרעב בדור האחרון, הוא יהיה רעב רוחני, נכון, הוא יהיה רעב, אבל הוא יהיה רעב. וכפי שאמרנו, כשאנשים נמצאים ברעב, הם אוכלים כל דבר והם אינם מדקדקים במה שהם אוכלים. ולכן, כמה שאינם מדקדקים במה שהם אוכלים, הם יכולים לאכול גם דברים פחות איכותיים, העיקר להסביע את רעבונם. זו הסכנה שבדור שלנו. גם כשיש חזרה בתשובה, גם כשיש התעוררות, לא דווקא בתשובה, כי לאנשים יראה שמיים, אז הם לא מדקדקים, כי הרעב הוא גדול מול החושך שנמצא בצד השני, מול הירידה, מול הגשמיות והחומריות שיש בעולם השני. אז אנשים מחפשים, תביא לי איזה משהו. אבל כשהם מביאים את המשהו הזה, לא תמיד הם מדקדקים מי מעביר להם את החומר, איזה חומר, איזה תורה, מה הם מקבלים, מה הם שומעים. ולכן זו הסכנה הגדולה, אומר הגאון מפונוביץ'. אז כפי שאמרתי, הרעב יהיה גדול מאוד באחרית הימים, ומכיוון שהרעב הוא גדול, אנשים כמו ברעב, כמו בצמא, שהם לא מדקדקים באוכל, בצורת האוכל, באיכות האוכל, הם השוטים, אמרת לי רק, תן לי אוכל משהו, כך יהיה רעב גדול גם כן לתורה, בגלל כל הרקנות שיש בצד השני, בעולם החילוני, ואנשים יחפשו לבוא באמת, ירצו להיכנס תוך התורה, רק מים עלולים על הדרך, בגלל הרעבון והצימאון שלהם, לשתות מים מעופשים, ולחם מעופש, ולא דברים שהם בריאים, ולהידבק באנשים שאינם יראים באמת אמיתיים, אלא אנשים צבועים, אנשים שינצלו את התמימות שלהם, אנשים שינצלו את ההתלהבות שלהם ויפילו אותם, ועל ידי כך החורבן יכול להיות גדול. ועל הדרך אנחנו גם רואים אנשים גדולים, שלצערנו הרב גם כן שנפלו בדרך, גם שהיו מנהיגים תורניים ותלמידי חכמים, אבל צריך לזכור רק דבר אחד חשוב מאוד, לפני שנתחיל באמת את כל השיחה, שלאורך כל ההיסטוריה היו תופעות כאלה של אנשים שהם שרחו ועזבו את דרך התורה, ובעזיבתם את הדרך הלכו איתם גם כמה חלשי אופי ונזכרו לדיראון עולם. אבל צריך לזכור, הקהילה לא נפגעה, כולם המשיכו לשמור תורה ברוב המקרים, למעט את שבתאי צבי ואחרים. קחו דוגמה הכי טובה של ענק רוח שנפל, זה היה אלישע בן אבויה, שתלמידיו התנאים, בראשם רבי מאיר בעל הנס, המשיכו את דרך התורה. ולאורך כל ההיסטוריה היו תופעות כאלה, וכלל החברה בישראל המשיכו לשמור את התורה ואת המצוות, כי הדבר הראשון שהם חונכו אליו, שאנחנו לא מקיימים את התורה ואת המצוות בשביל פלוני. לא. אני מקיים מצוות בשביל הקדוש ברוך הוא, מול הקדוש ברוך הוא. לכן אם איזה פלוני סלח או משהו כזה, זה בעיה שלו עם בורא עולם, לא שלי. איך תמיד אני אומר בהרצאות שלי, כשהוא היה, אבל הרב הזה עשה ככה, והוא אמר ככה, וזה אמר, אני אומר להם, תשמעו, תקשיבו טוב. אני לא דתי בשביל הדתיים. אני לא דתי בשביל רב פלוני. אני דתי בשביל עצמי מול הקדוש ברוך הוא. אני אמור לעשות את רצון אבי שבשמיים. שזה רצונו, אז אני עושה את רצונו, וממילא זה גם כן טובתי. שברגע שאני עושה את רצונו של אבי שבשמיים, אני אמור לקבל גם שכר עתידי ולהימנע מכל ענישה וכדומה. ולכן, אם זה סרחונם, זה סרחונם שלהם, זה לא פגם בתורה. כן? כמו שהתורה אומרת שם, כי דבר רק הוא מכם, אם רק הוא מכם, זה לא חז ושלום רקנות של התורה. התורה דורשת להפך. בורא עולם מבקש מאיתנו להגיע לשלמות הנפש, לשלמות הגוף. זה שיש מחללי השם נמצאים בכל מגזר. בכל מגזר, כולל החרדי, יש תפעות שלא עולות בקנה אחד עם השולחן ערוך. זה לא רצון השם. רצון השם שאנחנו נתקדש ונתאר ותמיד נעלה רק מעלה מעלה. וזה מזכיר לי את הסיפור, אם אצליח לספר אותו, עם הצמח צדק עליו השלום, שפעם אחת הוא צפה מחלונו והוא ראה את הנכד שלו עומד עם חבורה של בחורים גדולים ממנו בגיל ובקומה, וכולם מתחרים ביניהם מי יוכל לעלות על העמוד במהירות ולנגוע בראש העמוד. כל הגדולים ממנו הם התחילו ראשונים, הם עלו ובאמצע הדרך ירדו למטה, ירדו. הנכד שהיה קטן וצנום הגיע תורו לעלות, להסתכל כלפי מעלה, ובדירה, טק, 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 הגיע וירד לכל תשועות ומחיאות הכפיים שמחו לו. הסבא שלו קרא לו ושאל אותו, תראה בני, כל אלה שהתחלו אותך היו חזקים יותר גדולים ממך ויותר גבוהים ממך. בכל זאת הם לא הצליחו במקום שאתה הצלחת. איך זה? אמר לו הנכד לסבא, אני שמתי לב שהם מטפסים למעלה, מסתכלים באמצע הדרך, מסתכלים למטה, מקבלים פחד ויורדים. אני החלטתי למטה שאני לא מסתכל, אלא רק למעלה, וכך טיפסתי והצלחתי. נשק אותו, הסבא שלו אמר לו, אתה יודע איזה מוסר, השכיל נפלא, אני לומד ממעשה זה. אם בעבודת השם תסתכל למטה על אלה שנפלו, בעבודת השם הרי גם אתה טיפול, אם תסתכל למעלה לצדיקים שהצליחו והגיעו לעלות למעלות רמות, הרי שאתה תצליח. זה הנושא המרכזי שלנו היום, במהלך, בתהליך של, והאמת תהיה נעדרת לפני תחיית המתים, ולפני הגאולה הגדולה, אז האמת תהיה נעדרת, אם אנחנו מדברים על פן אחר בכלל, שלא האמת תהיה נעדרת בחילוניות או בפוליטיקה או במקומות אחרים, אלא לפעמים השקר נמצא בתוכנו באנשים שבעלי חזות לכאורה תורנית, דתית, רבנית, אדמורית וכדומה, שיכולים להטעות אותנו. ויש מצד אחד אוי למי שהעולם מטעה בו, ויש מושג אחד שגר אוי למי שהעולם טועה בו. כלומר, זה שני מושגים, ובעבר נתנו תוכניות, אוי לו מי שהעולם מטעה בו לא מזמן, שהוא חושב את עצמו ומנפחים אותו ונותנים לו תחושות של איזה אל מיוחד. אבל יש לנו בדור שלנו טעות, שגם אנחנו הרבה פעמים טועים בדמויות שרבנים חושבים אותם שהם נעלים ומורמים ממעם והם גדולים במעשיהם ומייחסים להם כבוד. ופתאום אחר כך מתברר ונופלים ומתגלת כלכלתם, ואז אנשים נשברים ונופלים לכל מיני בעיות ומשברים רוחניים. ולכן פה המטרה שלנו בשיעור היום, כפי שאמר יעקב אבינו, אל תקברני מצרים שלא יעשו לי מצרים עבודת אלילים, שצריך תמיד לזכור שתפקידו של הרב הוא אך ורק מתווך ומסייע בעתך מול עבודתך מול הקדוש ברוך הוא. הרב הוא איננו מטרה, הרב הוא רק האמצעי שלנו בעבודת הבורא. ויש הרבה אנשים לצערנו הרב, בדורנו ובדורות אחרים, גם בדורנו, כן, תפלו לשמוע, שהופכים את הרב למטרה, לעבוד את הרב, כל הזמן מדברים רק על הרב, הרב אמר, הריבי אמר, זה אמר, זה אמר, אתה לא שומע מהם, התורה אמרה, בורא עולם אמר, אתה כל הזמן שומע רק זה אמר וזה אמר וזה אמר. וזה הטעות הגדולה ביותר, וזה מגיע למצב של כפירה, שהתנתקות מהקדוש ברוך הוא. כי אם אתה תראה איזה משהו ברב שלך או ברבי שלך, ואז אתה עלול חס ושלום להגיע לחולשה באמונה ולהתנתקות מהקדוש ברוך הוא. יהודי צריך לדעת, כשאני בא לעבוד את הקדוש ברוך הוא, קודם כל לשאוף, להסתכל תמיד גבוה למעלה ולא להסתכל על הקטנים. כשהבאתי את הסיפור של הצמח צדק עם הנכד שלו, שהצליח לטפס למעלה על ראש העמוד, מה שהגיבורים האחרים לא הצליחו, וכששאל אותו הסבא, בני, איך הצלחת להגיע למעלה מה שאחרים לא הצליחו, אותם גיבורים גברתנים? אבל אבא, כשהם הגיעו לאמצע, הם הסתכלו למטה, הם נבהלו מהגובה, ולכן הם ירדו מהר. אני החלטתי שאני עולה למעלה, לא מסתכל למטה, אני מסתכל רק כלפי מעלה. והסבא נשק אותו על מצחו ואמר לו, אתה יודע איזה מוסר השכל נפלא, אני לומד מהמעשה הזה? שאם בעבודת השם תסתכל למטה על אלה שנפלו, הרי גם אתה טיפול. אבל אם תסתכל למעלה על הצדיקים שהצליחו והגיעו למעלות רמות, הרי שאתה רק תעלה ותצליח. אז בואו נקבע לעצמנו, כשאנחנו מסתכלים, תמיד נסתכל על המובחרים והטובים, ולא נסתכל על אלה שנפלו. לא נסתכל עליהם בבית החלון, נלמד מהם. איך כתוב שם, אנחנו אומרים, אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת, בעניינים רוחניים, בעניינים גבוהים, תסתכל על אלה שהטובים ממך, אשר בשמיים ממעל, אשר בארץ, עניינים ארציים, תסתכל מהפחותים שבך, כמה על העניים, אל תסתכל על העשירים. ולכן כשיהודי בא בעבודת השם, הוא צריך לזכור דבר אחד, נלמד מאברהם אבינו, נלמד מאבות הקדושים שלנו, כשאנחנו מסתכלים על כל סיפורי התנ"ך, זה לא רק סיפורים חס ושלום, כל המטרה של התנ"ך זה לא לספר לנו סיפורים, אלא כפי שכותב לנו באמת הגאון מווילנה, וגם הרמב"ן אומר, מה כל הסיפורים, המטרה בסיפורים של, של, של התנ"ך, אז הסיפור שלנו, אם המטרה שלהם הם סיפורים או מה? כותב לנו הרמב"ן ואומר, מה פתאום, כל העניין מה שקרה לאבות הקדושים שלנו זה סימן לבנים, ולכן יעריכו הכתובים בסיפור המסעות וחפירת הבארות ושאר המקרים, ויחשוב החושב בהם כאילו הם דברים מיותרים, אין בהם תועלת, וכולם באים ללמד על העתיד. ומה יהודי צריך לעשות? מה צריך לעשות בעבודת השם? יש כאלה מחוברים רק לרב שלהם, מה הוא אומר? לא, זה לא הולך ככה. יהודי בעבודת השם צריך לחזק את היסודות שלו, לבנות את עצמו, לעצב את האישיות שלו. זה מה שאתה צריך לעשות, וזה מה שאנחנו עשינו בישיבה מהיום הראשון שאנחנו הגענו. איך כותב המסילת ישרים, זה כל אדם יודע את הפרק הראשון, את ההתחלה, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר והתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. יתברר והתאמת, אומר לנו, צריך שיהיה ברור ותקבל הוכחה לכך, שכשאתה בא אתה צריך להגיע לידי הכרה מוחלטת ומוחשית. זו העבודה שהתורה מבקשת מאיתנו, וידעת היום והשבות האלה לבבך. כלומר, התורה מבקשת איתנו שנפנים לתוכנו את כל הידיעות שאנחנו מקבלים מהתורה, וככל שנעמיק את הידיעות שלנו בידיעות התורה והמצוות, כך תגדל איכות העשייה שלהם. ולכן יהודי צריך לדעת, קודם כל חיזוק עצמי שלך, התחברות להשם יתברך. יש אנשים שאין להם את החיבור הזה בכלל, הם מתחברים יותר לחיצוניות, לכל מיני ריקודים, כל מיני מחיאות כפיים ולכל מיני דברים חיצוניים, לחליפה ולפאות ולדברים, ולא מחוברים באמת לאמת של התורה. תראו את אברהם אבינו, איך שהוא התחיל, הוא הלך וחקר, שעבר, כמו שהמדרש אומר, שעבר מקום למקום, ראה פה דלוק, פה, המערכת יכול להיות, זה נוצר על ידי נגר, זה נוצר על ידי בני, העולם הזה מי יצר אותו? והתחיל לשאול שאלות ילד בגיל 3, עד שהגיע בסוף להכרה אמיתית בעבודת השם, שמישהו בורא העולם, שהשם הוא האלוקים, לא אף אחד אחר, אחרי בירור, לכן אנחנו אומרים בתפילה, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, למה לא אומרים אלוהי אברהם, יצחק, יעקב? למה אתה אומר אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, כל אחד אתה מפריד? אלא לומר לך שיצחק עבד את הקדוש ברוך הוא בלי קשר לאברהם, הוא הגיע להכרה ברורה בקדוש ברוך הוא, אותו דבר יצחק. כלומר, כל אחד צריך לדעת לעבוד את השם יתברך בלי קשר לאחרים, אלא אתה אישיות בפני עצמך, ולכן אתה צריך לחזק את עצמך מול ידיעת השם יתברך, וכמובן, כמובן, התחברות לגדולי ישראל, כדי שתוכל לקבל דעת תורה, שדיברנו על זה הרבה, וזה אני אומר, אנחנו בדור נורא והיום. לכן, כתוב שם השם, שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מחירותיהם, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחת כבודי, שאנחנו רואים שם כי באפם הרגו איש, וברצונם יקרו שור, ארור אפם כי אז זה עברתם כי קשת, זה מה שאנחנו נקרא בשבת, זה מה שאנחנו נקרא בשבת, את הברכות שיעקב אבינו אומר לילדים שלו, יעקב אבינו כועס על הילדים שלו, שמלכו, שעשו חמאס, הם לא חטאו כלל אנשי שכם, כך כותב הרמב"ן, ובאו בברית, ואומר הרמב״ם, אולי הם היו חוזרים בתשובה, כמו שאברהם אבינו, את הנפש שנעשו בחרן. כאב ליעקב אבינו, שלא אמרו שבעצתו נעשה דבר, יחיו לשם, אני כאילו אני הסכמתי לעשות איתם הסכם. ולכן אומר יעקב אבינו, בסודם אל תבוא נפשי. התנצלות שלא היה בסודם, כלומר לא הייתי בסוד הזה שהם הלכו עשו את התרגיל הזה. ובקלם לא להתייחד כשבאו לעיר והרגו אותם. ולכן מקלל אותם יעקב אבינו ואומר, ארור הפעם כי אז עברתם כי קשת. יעקב אבינו לא היה מוכן. יעקב אבינו התפלל לפני הקדוש ברוך הוא שהוא לא יזכר גם כן לעתיד לבוא במחלוקת קורח ועדתו, כמו שאומר, בסודם אל תבוא נפשי, בקלם אל תחד כבודי. למה? כיוון שהם לא נטלו עצה במלחמה נגד שכם על מעשה דינה. כמו שכתוב, ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי, לא כתוב בן יעקב. אותו דבר גם כן זמרי בן סלול לשבט שמעון, לא כתוב בשום פעם ביעקב. זה אמר יעקב אבינו, בסודם אל תבוא נפשי, זה מעשה זמרי. זה מעשה זמרי, כשהביא את המדיינית לפני משה, אמר לו, זו מותרת או אסורה? ככה התחיל לפגוע במשה רבנו, ושנאמר זמרי בן סלול נשיא בית אב לשמעוני, לא כתוב בן יעקב. בקהלם, כשהקהיל קורח, שהוא בשבטו של להביא את כל העידן משה ואהרון, אל תחד כבודי, לא יתייחד שמי איתם. אפילו שהמטרה שלהם הייתה צודקת לכאורה, שזה להרוג את שכן, כמו שהם אמרו שם, ככה יעשה מאחותינו, הם נטבעו על כך שלא נטלו עצה מיעקב אבינו. איך אנחנו מגינים על עצמנו ועל הילדים שלנו מכל המכשירים, מכל התומעה הזאת? איך אנחנו מקדשים את מחנה ישראל? איך לדבר על ערבים של צניעות, של קדושת בנות ישראל? איך להעריך את השמלות ואת השרבולים? ואיך לקצר את הפאות? ואיך 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 ואיך? איזה שיבוש יש בדעת תורה לצערנו הרב. זה דבר נורא והיום. ואני אומר, קודם כל אדם שמתחזק, או כל אדם בן תורה אמיתית, אם אין לך דעת תורה, שום דבר לא עשית, כלום. כלום, תראו את הדברים החמורים שיעקב אבינו אמר, אם אתה לא מתייעץ עם גדולי ישראל, עם הגדולים האמיתיים. אבל מאידך גיסא, שימו לב, אני מדגיש כל הזמן, עניין גדולי ישראל, להתייעץ, להתייעץ, להתייעץ. אבל כל זה מותנה, מי זה הרב שעומד מולך, אם אתה רואה את הרב שלך שהולך ומדרדר או משהו כזה. כלומר, אני תמיד אומר את זה לבעלי תשובה. אני לא מתנה את התשובה שלי בשום רב בעולם, גדול או קטן. אני מחובר לקדוש ברוך הוא. בכל רמה חבריי שעשה גידי. אני לא חזרתי בתשובה בגלל איזה רב שמעריך בתפילה שלו שעות, ולא בגלל רב שצם בהב, ולא בגלל שרב שרוקד בשמחת תורה שעות בשמחת תורה. כי גם הפקירים בהודו עושים את זה אפילו יותר טוב מאיתנו. הם יושבים עם ספר בקרקע 16 שעות ברציפות, כפי שמעידים יודעי דבר, הם מהלכים על גחלים לא חשות, בלי נעליים, אז מה, אני אפקיר? אני לא חוזר בתשובה משום רב שעושה אותות מופתים באדמת בניכם ומגלגל את עיניו לשמיים ועושה כל מיני חסידיות יתר. יש שם גם כן מחשפים, אוקוס פוקוס ואורי גלר וחולמי חלומות בכל מקום בעולם. אני לא חוזר בתשובה בגלל שהתפעלתי מאיזה רב שעושה מופעים של סטנדאפ בדרשות שלו וממלא אולמות של אלפי איש. התשובה שלי באמת לא נתונה לאף גורם חיצוני. אני לא חוזר בתשובה בגלל ששמחתי בריקודים של איזה רב שתפילת תהלל שלו עושה אותה כך וכך שעות. לא, לא, זה לא מחזיר אותי בתשובה. זה יכול להיות גורם שיכול להלהיב אותך. כן, התשובה שלי תלויה, תזו לכם, תשובה שתלויה בכל הגורמים שציינתי, זה בטל דבר בטל אהבה. בטל הבורא, הכל בטל אצלם. שום דבר לא נשאר. צריכים אנשים לדעת שהרב מבחינתנו אך ורק גם המחזיר בתשובה הוא הרב שלך, של הקהילה שלך, כל אדם הוא מבחינת רועה שמכוון, מחזק מתוך ניסיונו, לימודו, כישרונותיו, יראתו. הוא לא המטרה. אנשים טועים בדור שלנו, הופכים את הרבנים שלהם, הופכים אותם למטרה, גם אחרי פטירתם, גם בחייהם. כל הזמן מדברים רק על הרב שלהם, על הרב, על הרב. כל הזמן מדברים רק על הרב. מה עם הקדוש ברוך הוא? מה עם הקדוש ברוך הוא? איפה הקדוש ברוך הוא בכלל בתמונה הזאת? ולכן אני אומר, אוי לו מי שהעולם מתאה בו, ואוי לו מי שהעולם טועה בו. תסתכלו גם כן בערך של גרמניה, שגרם היטלר, גרם נזק נוראי לעולם בגלל הקריזמטיות שעפפה אותו, סטלין, הרשימה ארוכה. ואנחנו צריכים לשנן דבר אחד בתחילת העבודה שלנו, שאני מאמין בבורא ללא שום תנאי מוקדמים. אמונה ברורה שלא תלויה בשום דבר, אלא פשוט מאהבת השם. זה מה שאני צריך לדעת. שום דבר. וברגע שאנחנו הופכים את האמצעי, כלומר את הרב שהוא רק האמצעי למטרה, אוי ואבוי, אתה מאבד אחר כך בהמשך. אתה לא שם לב שאתה עובד את הרב. אתה לא שם לב את הדברים האלה. אני שומע אנשים כל יום, כל מיני הבלים, כשאתה שומע אנשים שאומרים לי שהרבי שלהם הוא יותר גדול ממשה רבנו, שאין לך כפירה יותר גדול, כי הרמב״ם כותב הלכות משיח, שהמשיח, שהמלך המשיח פחות בנבואה קצת ממשה רבנו. יש יותר מישהו, יש כאן אנשים שלוקחים רב של הדורות האחרונים ואומרים שהוא יותר ממשה רבנו. כלומר, אנשים מעלילים, לא בעין אלא באלף, הופכים את הרבנים לפשוט לאלילים, הופכים את הרבנים של הדור הזה, נותנים להם לגיטימציה לעשות חטאים, לעשות עבירות, לעשות כל דבר, כי לא, הוא הרב, הוא מורם, הוא סגן של אלוקים, ויכול להיות שהוא גם כן אלוהים אצלם מבחינתם. ואיפה ראינו את הטעות הזאת? אומר הרב שח זצל, שלשת גם הוא יולד בן ויקרא את שם אנוש, אז הוא חל לקרוא בשם השם. מה זה הוא חל? לשם חולין לקרוא את שמות האדם ואת שמות הנצבים בשמו של הקדוש ברוך הוא, ולעשות אותם אלילים ולקרוא להם, לקרוא להם אלהות. אז אומר הרב שח זצל, אומר, רגע, אנוש היה נכדו של אדם הראשון, בטח אדם הראשון סיפר לו שהקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו יצר אותו, טיפל בו, והוא ברא את כל העולם והכל של הקדוש ברוך הוא. אז לא, אבל לא ייתכן שבדורו של אנוש אנשים יאמין בבני אדם בכוחם של אלילים. איך יכול להיות כזה דבר? אלא בוא תראו, הרמב״ם נתנו את כל הזה בפרק הראשון של עבודת הכוכבים, שם הרמב״ם כותב לנו שבימי אנוש אנשים היו מכירים את השם הנכבד והנורא, ולא אמרו שאין אלוה מלבד אלילים, אלא סבורים שאוהיל וברא הקדוש ברוך הוא את כל הגלגלים והכוכבים, נתן אותם במרום לחלוק להם כבוד. אם כן, הרי בוודאי שרצון השם שבני אדם יכבדו ויגדילו את מי שגידלו המלך וכיבדו. כמו שיש מלך, יש לו שרים, אז המלך רומם את השרים, אז תכבד את השרים. אי אפשר להגיע למלך, אז מכבדים את השרים ישירות. זה מה שאמרו להם, תעבדו את הקדוש ברוך הוא דרך הכוכבים. אז אם עבדו את הקדוש ברוך הוא, הקריבו קורבן לכוכב ההוא, שיעביר אותו לפני השם. רק אומר, מי שערכו ימים, השתכח השם הנכבד והנורא מפי כל היקום, ומדעתם ולא הכירו. כלומר, מכבדים את הרב ואת כל הדברים, אבל פשוט מה שקורה בסופו של דבר, אנשים מתרחקים מהקדוש ברוך הוא, שוכחים את התכלית, שוכחים את הקדוש ברוך הוא. ולכן פעם שמעתי סיפור על איזה אחד שהתקרר בעבודת השם, ושאלנו אותו, למה התקררת בעבודת השם? אז הוא אומר שהוא שמע על הרב שלו כך וכך, אז הוא נחלש ביראת שמיים. אז כשהוא נשאל לסיבת אותו הדבר, מה קרה? הוא אומר, שמעתי שמועות, ולכן החלטתי לעזוב את דרך התורה. והוא אמר, שמע, הרב הזה זה היה החמצן שלי. שמעתם איזה שיבוש? לא בורא עולם הוא החמצן, אלא האדמו"ר, הרב, הם החמצן. זה נורא והיום. זה לא עבודה זרה, אז מה זה עבודה זרה? זה לא עבודה זרה. תראו כמה פחדו האבות שלא יעשו אותם עבודה זרה. יעקב אבינו אמר שלא יקבלו מצווה כדי שלהפכו אותו המצרים עבודה זרה. אומר המדרש, מפני מה לא נודע קבורתו של משה? כדי שלא יהיו ישראל הולכים ומניחים שם בית המקדש, ומזבחים ומקטרים שם במקום קבורתו של משה. הצדיקים האמיתיים שהתרחקו מכך שיעלילו אותם, שיעשו אותם אלילים, הם פחדו מזה, אז הם עשו הכל כדי שבני אדם לא יטעו, כי הם ידעו את האמת. הם לא היו חיו בשקר. יש אנשים, רבנים, כל מיני, שהם חיים בשקר. הם חיים באולימפוס אחר, והם מחזיקים מעצמם, כי הם מחזיקים מהם. והם הגיעו לשקר עצמי כזה, במקום לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אומרים לאנשים, תעבדו אותי, ואני אעביר את תפילותיכם, אני אעשה, אני אתפלל, אני אברך, אני אעשה לכם צדקות, אני, אתה שומע את זה כל מיני מקומות. אתה יכול להשתגע מזה, איך אנשים יכולים לתחוד בעבודת השם? בן אדם שנכנס לעבודת השם הוא צריך לדעת, אמת מלכנו ואפס זולתו. אם אתה לא תכניס לראש שלך שרק הקדוש ברוך הוא האמת, והוא האל, והוא אותו צריך לעבוד, ושום דבר אחר, וכל האחרים הם רק המתווכים שלו, אוי ואבוי לתשובה שלך, אוי ואבוי לעבודת השם שלך, ברגע שאתה מגיע לטעות הנורא, זה כבר עבודה זרה. נדבר עכשיו על פולחן אישיות. מה זה פולחן אישיות? שמעתם על זה פעם? זה מצב שהשלטונות במדינה מגויסים לצורך בניית תדמית ציבורית גדולה ומפוארת לאדם יותר מהמציאות ומעבר למשהו באמת, כן? ובדרך כלל מדובר במנהיג פוליטי ומשטרים רודניים, או להבדיל אנשים שמעריצים אישיות תורנית ומשווים לתכונות שאין בו, מספרים עליו מופתים, אותות בבני חם, כדי לקשור את ההמונים אליו, ובונים מין עגל זהב שאנשים יקרקרו וירקדו סביבו. ופולחן האישיות מתבטא בהדרת שמו של הנציג באמצעי תקשורת, פרסום הנאומים שלו, ספרים שהתפרסמו ומתפרסמים, שלעתים אפילו הוא לא כתב אותם, אנחנו יודעים הרבה כאלה שאתה יודע, אומר, כתבתי, אנחנו יודעים שהוא לא כתב אותם, תלוית תמונות שלו, הפצת סיפורי מופתים שבהרבה מקרים לא היו ולא נבראו. ואם אתה קצת מפקפק באותם סיפורים, ישימו אותך בחוסר אמונת חכמים, אולי גם בביזיון תלמידי חכמים. במו עיני ראיתי ספרים וקונטרסים שאנשים הוציאו על עצמם, על מופתים שעשו וגם שלא עשו, כל אחד שברכו אותו בתהילות לילה לדברך. התקיימה הברכה מיד, מבקשים ממנו שיכתוב מכתב לרב, יפרסם את הישועה שנושא, ויש אפילו הגדילו שמבקשים לקנות טור בעיתון. כלומר, כמה פעמים יצא לכם שברכתי? גם אני ברוך השתה לי כמה פעמים שברכתי, הוא אומר לי, בוא נה, כבוד הרב, אתה יודע, הברכה שלך התקיימה, בוא נה, תשמע. אני באותו רגע, כשאומרים לי את זה, אני מבטל את זה כחרס, ביטול גמור. יכול להיות שהייתה סייעתא דשמיא באותו רגע, אולי היה באמת באותו רגע, היה שערי שמיים נפתחו, הייתה לי איזה זכות, אבל אף פעם חס ושלום באדם שלא יתלה בשום דבר, שלא תחשוב את עצמך. ומה קורה, אנשים האלה עשו איזה משהו, מפרסמים את זה, עושים סרטונים ומעלים אותם לבמה, בוא תפרסם שאני קמתי אותך, נשתה איתה נכה, בוא תפרי ככה, בוא, זה בושה וכלימה. בן אדם צריך לפרסם, צריך בן אדם, איפה הצניעות, איפה הענבה? ואנשים רוצים לייחס לעצמם את הכוחות האלו, תראו אני והפסיעות, תראו מה אני, איזה כוחות יש לי, מה אתה רוצה להגיד בזה? שאתה אלוהים, שמה אתה בדיוק? אדם שאפילו יש לך איזה סייעתא דשמיא, איפה הענבה? איפה הענבה, איפה הצניעות? ויש אנשים, מה הם עושים כדי לפאר ולגדל את שמם היום? שזה מאוד, אתם לא שמים לב, זה מה שנקרא פרסומות סמויות. הם קונים טור באיזה עיתון או באיזה אתר של אינטרנט, ומפרסמים כמעט כל שבוע את שלל המופתים שלהם ואת נבואות הזעם שלהם. יש איזה אחד כזה שכל שבוע מבשר לנו שהולך להיות רעידת אדמה, מלחמת גוג ומגוג, מלחמת כל מיני נבואות מנבואות שונות שמתעדות כמו הקיקיון של יונה, שאף אחד לא מתקיימת. ומשתמשים בשיטה הזאת של מיטת זום, שאת הגדול הם מקצצים את הרגליו, את הקטן הם מותחים ומגדילים אותו עד השמיים. והצד השווה של בכולם זה להביא ולהגדיל את קהל המאמינים התמימים שלהם, ולהפיל ברשתם מסכנים את עמך ישראל. וכל זה בסופו של דבר זה כדי להגדיל את שמם, וככל שאתה מגדיל את שמם, ממילא אתה מגדיל גם כן את חשבון הבנק, את ההכנסות שלהם. ולכם אני אומר לכם, אחים יקרים, אל תתפעלו מכל מיני עושי ניסים ולכל מיני אנשים שמזכירים לך פתאום מאמרי זוהר שמפיקים מפיים, כי זוהר מפורש, עיין שם ועיין פה, ולא מהמלבושים שלהם, ולא מכל מיני מהספרים שלהם, וכל מיני דברים כאלה. אנחנו יודעים להריח אותם, תאמינו לי, את כל הנוכלים הללו. ואל תתפעלו גם כן, היום בדור שלנו יש כל מיני התפעלות, רואים איזה בחורים צעירים שיודעים לדקלם שוטים וספרים ומהגמרה וכל דברים כאלה, ופתאום הופכים אותם עכשיו, זה כנראה המשיח, רק הוא הולך להתגלות, וזה הצדיק וזה הגאון וזה ככה, ודאי, תפסיקו, אם אתה רואה גם תלמידי חכמים באמת רצינים הולכים לקומות כאלה, ואתה אומר, מה קרה לכם? תגידו, אתם בסדר? מה אתם מתפעלים מכל דבר? ואני כל דבר אצלי בוחן אותו בשתי מידות. בוחן אותו, יכול להיות שזה מצד הקדושה וברוך השם, ומצד שני אני יכול לבחון את זה גם אם זה לא במקוח של איזה תומעה מסוימת. אין לנו, אין לי את הנאיביות הזאת. יש לי תמימות בעבודת השם. מי שמכיר אותי יודע שאני תמים בעבודת השם, לא מתווכח. אבל בלגלות את כל הרמאים ואת כל הנוכלים הללו, זה אחי ואני, הרב דוד השם ישמור אותו. אנחנו באמת יודעים בדיוק להרגיש אותם וחשים את אותם אנשים, כי אתה רואה באמת את הרמאות, האמת צפה. מי שמחפש באמת האמת, הוא רואה את השקר שמתגלה לו מול העיניים. היום הזה, היום זה קל לך להיות היום הבבא במבה וכל הדברים הללו. אתה הולך קונה, אתה קונה לך פרסומות, אתה קונה לך כל מיני מקומות, היום יש יחצנים, אתה מגיע לאיזה עיר, צדיק הגיע לעיר, וואו וואו וואו, כולם מגיעים, הצדיק הגיע לעיר, יעציל מברכותיו. וכולם בתמימות שלהם הולכים מסכנים, אנשים, מי הולך אליהם, תגידו לי, רק אנשים האלה שמסכנים, או שיש להם את הבעיות ומחפשים את הישועה שתגיע להם איזשהו מקום, ומאמינים בתמימות שלהם שזה הבבא במבה הזה, עם איזה חלוק או ג'לביה כזאת, הוא כבר נהפך לגדול הדור וכדומה. והאנשים האלה מרמים את האנשים, אמנם זה לא תוכנית היום על בבא, זה צריך בהזדמנות נחזור עוד פעם על התוכניות שעשינו פעם, אבל זה בדיוק הרמאות שיש בדור שלנו. ואחר כך שהם נופלים או משהו כזה, אתה נשבר, תראה מה, מעיקר הזה בכלל זה היה פסול. מעיקר לא היה שם כלום. הבור רקן בו מים נחשים והקרבים יש. יש מושג כזה שנקרא תסביך אלוהים. זה תסביך אלוהים, זה אמונה בלתי מעורערת שהמאפיינים שלה, זה כמו שאמרנו, לתת לדמות הרוחנית שלהם, כן, יכולות אישיות יוצאות דופן. זה אדם שיש לו חסינות מפני טעויות, ומזה חשה התורה ופרסמה ללא מורה ומצפנים את טעויותיהם של גדולי האומה, חל מאברהם, משה, עד לכל הדורות. שתראו מה זה, הקדוש ברוך הוא מספר מה אברהם אבינו, מה הוא אמר, שרה תפסו אותה בחצי כאילו, לא שכיחשה, למה אמרה שרה ככה, למה כיחשה, אברהם אבינו אמר ככה, אצל משה רבנו, טעה, יקרה בסלע, התורה מספרת, ראובן, בלבל יצורי אביו, התורה מספרת, יהודה עם קלתו, התורה מספרת, דוד המלך עם בת שבע, התורה מספרת, אפילו שהוא תחנן שימחק, שום דבר, שלמה המלך, כל משהו, הכל התורה מספרת. זה החלק הכי חזק של התורה שלנו, ברגע שהיא מספרת כל דבר. והיא רצתה ללמד לנו שבני אדם יכולים, אתם בני אדם, אתה זכות, בני אדם, אנחנו בני אדם, ואנחנו בני אדם יכולים לטעות. אנחנו בשונה מהנצרות והאסלאם שמאדירה את האלילים שלהם, את הנביאים שלהם, שהם מורמים מעם והכל, וזה השקר הגדול. והתורה באה ללמד אותנו, מזה התורה חששה ופרסמה ללא מורה. ומסור פנים את טעויותיהם של גדולי ישראל. התורה לא מתכחשת לעובדה שאדם יכול לטעות, והטעות היא מצודה, פרוסה על פני כל החיים, ואין מי שניצול ממנה. ולכן התורה מצווה אותם להביא קורבן נשיא שטעה, מלך שטעה, בדין שטעו, סנהדרין שטעו. אולם אצל אלה יש תסביך לשוות לרבם דמות האלוהים. גם אם תראה את רבך עובד עבודה זרה, גם אם עושה גילוי עריות, שפיכות דמים, הכל יש אנשים, לא. זה... אין מה לדבר, אין מה לעשות שום דבר. וזה לא רק בדורות שלנו, גם דורות אחרים שלצלנו ראו אותה, את אותם, את רבותיהם, בכל כולם, ורק התחילו לעשות קוראים לתירוצים והסברים, דחוקים, שהכל נעשה על פי דעת תורה, לעשות כל מיני תיקונים ועלאת נשמות ועלאת רוחות ועלאת שזבטים וכל מיני סיפורים כאלה. איי 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 ריבון העולמים, סכן לכם את כל הקטע הזה בעל הצורות המוסר, אומר הרי שאין עלינו להאמין במנהיג בעיניים עצומות ובלי להפעיל את קורת הביקורת. יש להכיר מה יש להריץ וממה יש להסתייג, ואילו נהגנו כך היינו טועים בכמה מכשולות בימינו. כל תלמיד צריך לקבוע הבחנה תורנית עצמאי ממה שהוא רואה בבני אנוש, ולא לסחף בזרם של הערצה עיוורת. מצאנו בחז"ל שהיו בודקים ומוצאים פגמים גם בגדולי אישי התנ"ך, ולא תיחו דברים. כל שכן שהם בדורות מאוחרים יותר, כל השמות שאמרתי. אין, התנ"ך לא מתייך. אתה רואה משהו ברבך, אתה רואה משהו שזה כבר משהו מטורף. אתה רואה דברים שלא יעשו, שמנוגדים לדעת תורה. איך אתה יכול ללכת ועדיין לתת גיבוי? איך אתה יכול להמשיך? מה, אתה עובד את הרב הזה? או שאתה עובד את הקדוש ברוך הוא? מה אתם מגדילים את הרב, הופכים אותו יותר למה שהוא בכלל? אני מורי ורבי, קוראים לרב ראובן אלבז. הרב אלבז, אני אומר לכם, כל פעם שהייתי הולך איתו, לא, הייתי שנים הייתי הולך איתו להרצאות והכל, ותמיד הייתי עומד מהצד, ותמיד היו עולים משפחים אותו, גדול, מחזירי התשובה, וזה רבי משיב מעבון, והייתי רואה אותו, ככה ממש הייתי קרוב אליו, ועושים את דברים בטלים, דברים, היה מבטל את כל מה שאומרים עליו, הייתי שומע אותו, איכשהו מבטל את כל הדברים, כי הוא פחד. ותאמינו לי, אם יש מישהו בדור הזה, שברכותיו כל כך מתקיימות, ועושות רושם, אם יש מישהו בדור הזה, שיש לו כל כך הרבה זכויות, שאני יכול להעיד עליו, על מיליונים ששמעו אותו, שעשה את כל מהפכת התשובה, שכל מעשיו לשם שמיים, לא חיפש שום דבר לעצמו. הוא אמר לי פעם, רבי שלמה, תדע לך, אם היית רוצה שכל הבית שלי וכל הישיבה היו מצופים מקירות מזהב, הוא אמר לי, הייתי יכול לעשות את זה, גם אני הייתי עושה את עצמי בבא ותראה מה היה קורה. אבל מה נעשה? את האמת היא נר לרגלנו, ואני לא רוצה שיעבדו אותי, אני רוצה שיעבדו את הקדוש ברוך הוא. אני מחזיר בתשובה לכבוד השם יתברך, שיעבדו אותו ולא אותי. אבל לצערנו הרב יש כל כך הרבה נוכלים, כל כך הרבה רמאים. עלינו ללמוד ממין דמויות כמו משה רבנו. משה רבנו, מה אומר על עצמו? כשהוא בא ומקטין את עצמו בריבונו של עולם, ואנחנו מה? מה זה ואנחנו מה? גמרא אומרת שמה כחרגה דיומה. כמו קרני השמש שנכנסים בבוקר דרך החלון, ואתה נסה לגעת בהם, אתה לא נוגע, אי אפשר לגעת בהם, כי זה משהו רוחני כזה. זה לא נתפס בכלל. ומשה רבנו, זה שהזין את עם ישראל במדבר, 5 מיליון בני אדם היו. כל יום אוכל, מים והכל, אף פעם לא תלה את זה בעצמו חלילה וחס. שום דבר. וגם חז"ל חששו לתת למשה רבנו מעבר לכך. שימו לב מה אומר הגאון מווילנה. הוא אומר הגאון מווילנה, כתוב בהגדה של פסח, ויוציאנו השם ממצרים, לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף, אלא על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו. רגע, ומה עם משה רבנו? מה? משה רבנו לא מוזכר, שמתי לב שמשה רבנו לא מוזכר בכל ההגדה שלנו? שום דבר, לא אין זיכרון, שום דבר, משה רבנו לא מוזכר אפילו פעם אחת, כלום. למה? כי בני ישראל מצורים ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, משה רק העבד. כלומר, משה רבנו ענק שבענקים, אנחנו מעריצים אותו, אנחנו אוהבים אותו, אנחנו, כל התורה זכרו תורת משה עבדי, בוודאי, כבוד, ואין, אי אפשר לגדולי ישראל. רק תמיד אנחנו צריכים לעשות את ההפרדה, לכבד, להעריץ, הכל, אבל לדעת שהם לא המטרה בכלל. הם כמונו, מה זה כמונו? לא בהשוואה בדרגות, אלא גם הם עובדים את השם יתברך. הם מבחינתנו היו מה שנקרא האמצעי לסייע בידינו בעבודת השם. אבל מה קורה להרבה אנשים שמתבלבלים ומחפשים את הכבוד ואת העבודה שיעבדו אותם? לכן אמר משה רבנו על האבות הקדושים שלנו, חושקני בכם, בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים את עצמכם לפניי, נתתי גדולה לאברהם, אמר לפניי אנוכי עפר ואפר, למשה אמר ונחנו מה, דוד המלך אמר אנוכי תולעת, ולא איש חרפת אדם ובזועם. זה האבות הקדושים שלנו, שהם ידעו בדיוק מה זה עבודת השם. ואותו דבר גם כן אומר החפץ חיים, מזכיר גם כן את העניין הזה של, של, של ההגדה, שמשה רבנו לא מוזכר שם בכלל, למרות שכל נס מצרים, יציאת מצרים נעשה על ידו. אומר החפץ חיים, ללמדנו שרצון הרב יעשה, מכיוון שהיה ענב מכל אדם, לכן לא נזכר שמו על הנס, ומוסיף החפץ חיים ואומר, היהדות מעולם לא התירה העלאה של גיבוריה, מעולם לא השתדלה להנציח את זכר מנהיגיה, על ידי מצבות זיכרון כדרך אומות העולם. החשמונאים, מתיתיהו בניו, שעודות לגבורתם היוצאות מן הכלל, ניצל עם ישראל מכיליון. לא נזכרים בתפילות שלנו, אלא רק מה אנחנו אומרים, בימי מתיתיהו בן יוחנן, מזכיר איזה סימון כזה נוח לתאריכים של אותה תקופה, שנדע שהנס יתרחש באותו פרק. אולם הכל נרשם לזכות דרכי המתוכננות בשיטתיות של ההשגחה העליונה. להחשיב אפילו את משה רבנו בתור גואל, יוצר של עם ישראל דאזו, כמוה כעבודה זרה. שתבינו, כך אומר החפץ חיים, כך אנחנו צריכים להסתכל בדיוק בעבודת השם ולא להתבלבל, כי יש הרבה בלבולים, כי הנה החושך יחסי ארץ ערפי לאומים, וצריך לזכור תמיד אנחנו עובדים את השם, לא את השליחים, לא את המתווכים. בבקשה. אתם יודעים, הגמרא במסכת מועד קטן י"ז מספרת על ההוא צורבא מרבנן, תלמיד חכם דאבוסון, הוא ששומעני, היו לו שמועות כל מיני דברים שהוא משתמש באייפון, לא קשר ודברים כאלה. ומה רב יהודה, מה נעשה, אם נחרים אותו, ננדה אותו, אז צריכים אותו במקומם, הוא הרב שלהם. לא ננדה אותו, מתחלל שם שמיים על ידי ההנהגות שלו. אז אמר לרבא ברחנה, האם שמעת משהו בנושא הזה? אמר לו, כך שמעתי שאמר רבי יוחנן, מה ידכתיב? כי שפתי כהן ישמרו דעת, אולי יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבאות, והגמרא אומרת, אם הרב דומה למלאך, אז צריך לבקש תורה מפיהו. ואם לאו, אז הוא בקש ממנו תורה. כיוון שהרב הזה שמועותיו רעות, אז מוטב שלא יבקשו תורה מפיהו. ובטל הטעם שצריכים עוד תורה, אז לא, אמרו לו, אז מישהו אחר יבוא, מה קרה? ולכן באמת נדע אותו רב יהודה. בסוף עמד להיפטר מן העולם רב יהודה, ובאו התלמידי חכמים לבקר אותו, לדרוש בשלמו, וגם אותו רב שנידע אותו, רב יהודה, הגיע לשם. כשרב יהודה ראה אותו, חייך, והבין המנודה שרב יהודה מחייך אליו כדי ללעוג לו. אמר לו המנודה לרב יהודה, לא מספיק שנידע אותו, ועל עצמו כאילו התכוון, אתה גם עוד צוחק עליי, אתה גם מחייך עליי, שאתה גם לועג לי בחיוך שלך, אמר לו רב יהודה, לא בדידך מחייכנה. אין חיוכים מופנה כלפיך חז ושלום ללוג לך, אלא זה חיוך של שמחה שלי. דחי אזינה להו אלמה, כשאני אגיע לעולם האמת, אלך כאשר אני בדיחה דעתי, אני אהיה שמח ומבודח, שאני יודע שאפילו לגברה כבטח, שאתה תלמיד חכם, אנו נחשב בידיעות התורה, אתה נחשב גדול, אבל בכל זאת לא הכנפתי לך, אלא נדיתי אותך, בגלל המעשים הרעים שלך. שתבח שמולה, תראו מה זה רב יהודה. ככה צריך לדעת לנהוג באותם אנשים שברמילם עושים עבירות, צריך לנדות אותם, לא להלל אותם, לא לפאר אותם, לא לשבח אותם. אומר, על ידי הרצה מוגזמת לצדיק יכל לעשותו כעבודה זרה חס ושלום, או פעמים כשלא יצליח לבטל איזו גזירה ייפול לגמרי ממונתו, אף שלא היה באשמה בצדיק. זה רבי נחמן מברסלב אומר את זה. הרב נועם אלימלך אומר, מליז'נסק אומר, כל שרואה ברבו כי עושה עבירה, עובר באיסור לא תעשה לך פסל וכל תמונה אם אתה לא מוכיח אותו. ולכן המהר"ל מדיסקין שואל, למה התחייבו כל עם ישראל כליה בחטא העגל? למה? הוא אומר. אלא אומר שהם היו בכל ישראל והיו באותו מעמד של מעשה העגל ששפקו ולא קמו למחות נגד המעשה החמור שעשו הערב רב בסיוע של להבדיל אהרון הכהן. מה, הם לא שמעו רק לפני כמה זמן? שלושה חודשים אמר להם הקדוש ברוך הוא לא ילך כל פסל וכל תמונה? אלא מה אמרו העם? אם אהרון קדוש השם עושה כך ואינו מוחה באדם, אם הסקנים לא מוחים באדם, אם כל הצדיקים שבדור שותקים, מי אנחנו שנמחה? גם אומר שכשהגדולים דברים הקטנים שותקים, ככה הם חשבו. אבל כל זה לא הציל אותם מהחיוב שלהם לקיים את התורה ככתבה וכלשונה, שאפילו הם רואים שגדולים וטובים שעושים מעשים נגד התורה יש לקום ולזעוק ולעורר, וידועים דברי הדברים מהנוע מלימלך מליז'נסק, מה שאמרתי כרגע, שאומר אם רואה דבר ברבו שמנוגד לשולחן ערוך והולך אחרי רבו, עובר ביסול, לא תעשה לך פסל כל תמונה. היה זה חכם אחד שאמר, אני הולך אחרי מורי ורבי בעיניים עצומות, אולי מדי פעם אני פותח עין אחת לראות שמורי ורבי לא הולך גם הוא בעיניים עצומות. ומאיפה לימו הולך, אם רבי הולך בעיניים עצומות, אם הראה אותו נוגע ולו בסעיף קטן אחד בשולחן ארוך, מיד ידע כי לא מסתרא דקדושה הוא. תבדוק אצלך אם אתה פטור, האם אתה שמח, הרי זו הוכחה שאין לך אהבת השם, אתה עושה את הכל מההפך. וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים, ובדור שלנו יש כל כך כל כך הרבה טעויות לצערנו הרב. סיפר לי אחי הרב דוד שהוא הגיע לזה בית כנסת, ראה שם על ההיכל או ליד ההיכל תמונה של איזה רב אחד, תמונה של רב גדול שם שאנשים קוראים משתחרר, ואומר לה מה זה? לא, זה ככה אצל נוהגים, תמונה של הרב, תורה אומרת אותה שזה תמונה פסל. מספרים פעם שזה ילד אחד נפל לתוך בור והוא התחיל לצחוק, רבי רבי תושיע אותי תציל אותי. מה רבי? זה מה שמחנכים? צריך לחנך שהקדוש ברוך הוא, צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא שהוא זה שיכול להושיע ולהציל אותך. אפילו בקברי צדיקים אנחנו לא תדרוש אל המתים. כשבן אדם הולך לקברי צדיקים, מה אנחנו מבקשים בקברי צדיקים? יש אנשים שאומרים, הרב, כבוד הרב, הצדיק, תציל אותי, תעזור לי. ממש זה עבודה לא תדרוש אל המתים. אלא מה בן אדם מגיע לקבר צדיקים? שם את היד יד שמאל, שם אבן לפני כן, אומר ריבונו של עולם, זכות הצדיק שקבור כאן, הזכות שלו תגן עליי, ושהצדיק יעמוד בתפילה לפני בורא העולם שיעזור לי. ממתי הצדיק עוזר? ממתי הצדיק בכלל יכול לעשות משהו? הוא נפטר, יש לו זכויות אצל הקדוש ברוך הוא. ואנשים הולכים ועובדים את מי? את הצדיק במקום את הקדוש ברוך הוא. משפחים כל הזמן את הצדיק במקום את הקדוש ברוך הוא. איך אומר רבי אייזל קריף? הוא אומר שירו להשם שיר חדש. אז הוא אומר בצחוק, אומר החסידים כל כך, יש כאלה חסידים שמעלילים, מפארים, משפחים את הרבי שניים, הרבי, 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 בסוף אומר נגמרו כל השירות והתשבחות. לכן אני אומר על הפסוק שירו להשם שיר חדש, אבל מרוב שהם גמרו את התשבחות על הרבי שלהם לא נשאר כבר כלום. ולכן אנשים צריכים לשים לב, רבותיי, יש הרבה, בהרבה מקומות, אני לא אומר בכוונה שמות ולא כלום, ואני לא מתכוון לזה, אני מתכוון לכולנו, שכולנו צריכים להיזהר בהאדרת הרבנים שלהם. אני תלמיד של מרן הרב עובדיה יוסף גם כן. בחיים לא ראיתי שמרן כיוון על עצמו. הרב היה כל כך ענוותן. בחיים הרב לא רצה לספר, שהיו מספרים עליו סיפורי ניסים, הוא היה מבטל אותם. הרב תמיד היה מחנך אותנו שלא לא להריץ רבנים מסיפורי צדיקים. זה טוב לספר סיפורי צדיקים לאנשים, לחזק אותם, אבל צריך להיזהר שלא נאבד ולא נפספס את המטרה שלנו, שחז ושלום אנחנו בסוף נאמין בצדיק יותר מאשר הקדוש ברוך הוא, ונגיע חס ושלום, חס ושלום, עלולים לאנשים להגיע לידי כפירה, וזה הדבר הנורא ביותר, שאנחנו עלולים להגיע, שבן אדם יגיע לעולם האמת וידונו אותו, בוא הנה, עבדת את הרב שלך, לא עבדת את הקדוש ברוך הוא, יש לך דבר שהוא יותר חמור מהדבר הזה? אז בן אדם צריך לדעת ולזהות, אם אתה רואה את הרב שלך עושה טעויות, עושה שטויות, תדע לך, אתה רואה שהוא לא מתנהג בקדושה, אתה רואה שהוא עושה דברים, אין כזה דבר שרב יעבור עבירה, והוא יגיד עכשיו שכדי שאני עובר את העבירה הזאת מדאורייתא, יש לי מטרה על ידי כך אני מעלה ועושה דברים ותיקונים. אין דבר כזה בעולם, בעולם שלא יהיה לכם ספק. אין אומרים לאדם חטא בשביל שיזכה חברך. בעניין של פיקוח נפש מחללים שבת או משהו כזה, זה כבר סיפור אחר, זה הכללים האחרים. אבל אנשים צריכים לדעת שלא לטעות, ויש טעויות רבות בדור שלנו של אנשים שמאבדים. קצרי הרב, הספקתי להגיד פחות מחצי מהתוכנית שתכננתי, יש עוד כל כך הרבה דברים, אבל אם אנחנו נסכם את הדברים, אז קודם כל, איך שאמרתי, קודם כל, ואני מחזק תמיד דעת תורה, להצמד לרבנים, להצמד לגדולי ישראל, להצמד לתלמידי חכמים, את השם אלוקיך תיראת לרבות תלמידי חכמים, בוודאי שאנחנו צריכים להצמד רק אליהם, אבל צריכים להיזהר לא להפוך אותם לאלילים, ולא להפוך אותם לעיקר. ואם רואים חז ושלום, בן אדם רואה ברבו שהוא עושה טעויות, ושהוא עובר על התורה ומחלל את התורה ומחלל שם שמיים, או מבזה תלמידי חכמים, או כל דבר שהוא עושה, עליך לפרוש מאותו רב ולחפש למקום אחר, כדי, כי הרב הוא לא המטרה, הרב הוא רק האמצעי בעבודת השם. המטרה שלנו זה לעבוד את השם יתברך, בו אנחנו צריכים להידבק, אותו אנחנו צריכים לעבוד, כי הוא התכלית של העולם. הרב הוא רק האמצעי, נסו לנו לטעות בדבר הזה. וזה, נחזור לפסוק הראשון של פרשת השבוע, כי בגללו אמרנו את כל זה. יעקב אבינו אומר, אל נא תקברני במצרים, למה? שלא יעשו לי מצרים עבודת אלילים. שהגויים לא יעשו אותי עבודת אלילים, כל שכן יהודי שמצווה להיזהר מעבודה זרה, כמה הוא צריך להיזהר. תודה רבה.